החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך ומועדים לשמחה לכל המאזינים היקרים. אנחנו נדבר על מצוות חג הסוכות, מצוות הסוכה. כתוב בפרשת אמור שצריך לעשות את מצוות הסוכה ומנמק את התורה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני השם. ונחלקו בגמרא במסכת סוכה בדף י' התנאים על איזה סוכות התורה מתכוונת. רבי אליעזר אומר על ענני כבוד, ואילו רבי עקיבא אומר על סוכות ממש שעשו בני ישראל בצאתם ממצרים במדבר. להלכה אנחנו פוסקים שזה זכר לענני כבוד, שזה המטרה וזו המצווה, כמו שמבאר הטור בארוכה ומנמק את הדברים, בכדי שאדם יבין שיש הנהגה שמיימית עם האדם, והכל תלוי ברצונו יתברך, ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את המצווה הזאת, שנוכל לזכור את הניסים והנפלאות, וכך נפסק בשולחן ערוך להלכה, עד שכתבו הפוסקים, שבמצוות סוכה זה אחת המצוות, שמחייבת את האדם לכוון ולחשוב שאת המצווה הזאת הוא עושה זכר לענני כבוד. כמובן שעלינו להבין את כל מצוות הסוכה, שחזל כל כך מרחיבים בהלכות של סוכה, שצריכה להיות ארעי, אסור שתהיה סוכת קבע, וזה בא לידי ביטוי בהמון אלמנטים. למה? מה זה משנה לך שאני אעשה סוכה יציבה וחזקה? מה העניין שבדבר? בנוסף לכך, להבין את כוונת התורה. מה זה זכר על הנקבות? מה זה היסטוריה? שהיו היה נס? מה זה נוגע אלינו? איך וכי התורה מחפשת זיכרונות להיסטוריה? היו הרבה ניסים לעם ישראל. רק הסוכות, רק על הנקבות. אז מה העניין בתזכורת הזאת, בכוונה הזאת, בחשיבה הזאת? מה רוצה התורה מאיתנו? אני רוצה לפתוח את דבריי בשאלה קטנה. איזה חיים יותר טובים? מי חי יותר טוב? האדם, חיי האדם, או חיי החתול, חיי הכלב? בעלי חיים. מי חי יותר טוב? זו שאלת מפתח למחשבה עד שנסביר. ואני מתחיל בסיפור. מעשה שהיה בתקופתו של החפץ חיים. שהיו שני סוחרים שקונים יערות ומוכרים את העצים. זה היה העסק שלהם. קנו איזה יער רציני מאוד, וברוך השם, הם מצליחים מאוד בעסק הזה, ומכרו, וכמה שמוכרים עדיין, היערות הם גדולים. הצליחו לשווק כבר חצי יער. והנה הזדמנה להם עסקת חיים נוספת. עוד איזה יער ענק, אבל בחצי מחיר. נוצר ויכוח בין שני השותפים. אנחנו יש לנו עוד חצי יער לגמור את היער הקודם. זה המון. מה עכשיו נוסיף עוד יער? קח טען אחד. השני טען לו, מה זה משנה? אבל זה הזדמנות. נגמור את זה ואחר כך נתחיל את זה. זה הזדמנות, זה לא תמיד מזדמן לנו בכאלה מחירים. חצי מחיר. נוצר ויכוח, לא הגיעו להסכמה. החליט הולכים לגדול הדור, שבזמנו זה היה החפץ חיים. פנו לחפץ חיים בשאלה הזאת. אמר להם החפץ חיים, מה אתם באים לשאול אותי? אני לא מבין ביערות, אני לא מבין בעצים. אמרו לו, אבל כבוד הרב, זה נושא של שלום בית. יש בינינו מחלוקת קשה, רק הרב יכול לעשות שלום בינינו. אמר להם, טוב, אני מוכן להגיד לכם דבר אחד, אני לא מבין במסחר של יערות, אבל אני יכול לספר לכם סיפור קטן. היה איזה כפרי אחד, יצרן יין מוצלח מאוד, שהוא תמיד, כולם היו אוהבים את היין שלו. היה עושה חבית ענקית, יש לה ברז לחבית, וכל פעם אנשים באים לקנות את היין. ופעמים רבות יש לך תור ארוך שמחכים לקבל, למלות את הכלי מהיין, לקנות ממנו. פתאום ראה אותו אחד הידידים שלו הכפריים, אמר לו, תגיד לי, אין לך שכל, תראה כמה אנשים מחכים לך, למה אתה עושה רק ברז אחד? תעשה שתי ברזים, תמכור, תכפיל את הכמות, תוכל להרוויח הרבה יותר. אמר לו אותו כפרי בעל היין, איזה טיפש, מה, ואם אני אשים שתי ברזים יהיה יותר יין בחבית? אני בסופו של דבר אמכור רק את מה שיש בחבית. ברז אחד או שתי ברזים? מה אכפת לי? לא בוער לי הזמן. העיקר בסוף אני מוכר את הכל. למה לי להתאמץ כל כך? הבינו מה החפץ חיים אומר להם. מה התועלת? אתם רוצים לפתוח שתי ברזים במקום ברז? יש ברז לפרנסה. יער אחד או שתי יערות, לא זה מה שמביא. מה שהקדוש הוא משפיע. הבינו שאין טעם לקנות את היער השני. שזה התשובה. ואכן לא קנו. מישהו אחר קפץ על המציאה וקנה את היער, ולצערנו בסוף היער הזה נשרף, פרצה בו שרפה וחילתה את כל העצים, והלך כספו לאבדון. רק אז הבינו, תראה זה העצת חכם, אל תדחוף את הרכבת, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הפרנסה בשפע. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מפרנס, והוא מביא את הפרנסה, בצורה הטובה כששומעים והולכים בדרך התורה. וכעת נחזור לענייננו אחרי הסיפור, נבין בסוף את המסר. שבעצם, מה זה המושג של ענני כבוד? מה זה ענני כבוד? אומרים חז"ל במדרש, על הפסוק כתוב בפרשת העקב, פרק ח' פסוק ד', שמלתך לא בלתה מעליך, ורגליך לא בצק הזה 40 שנה. מה ביאורם של דברים אומרים חז"ל במדרש? שמלתך לא בלתה מעליך מלמד שהשמלה והנעליים שברגליהם היו גדולים איתם ביחד. ומה קורה עם הכביסה? ענני הכבוד היום מחבשים אותם על הבן אדם. לא בלתה עליך. אומר המהר"ל מפראג שהכוונה היא בעודו לובש הקדוש ברוך הוא היה בענני כבוד. היו מקבלים את כל השירות VIP, ממוזג, אין שרב, אין חום, אין קור, לא צריכים כביסה, לא צריכים להחליף בגדים. תחשבו, 40 שנה בגד, אותו בגד, איך אפשר? ילד מתחיל בגיל 5, בגד כזה קטנצ'יק, נהיה בגיל 40, נהיה הר, פתאום אותו בגד, איך אפשר? הרי אין להם מתפרות, אין להם ייצור של בגדים, אין להם יצרני נעליים, אז מה שיצאו ממצרים זה מה שהיה. אז איך זה מחזיק 40 שנה? יש מישהו שמחזיק בגד שנה אפילו? יש כאלה בחורים שנעליים כל חודשיים שלוש הם קוראים אותם. 40 שנה אותו נעל, והרגל לא גודלת, והגוף של הבן אדם לא גודל. ומה עם הלכלוך? אומרים חז"ל במדרש, שאתם יודעים מה זה ענני כבוד? זה היה פשוט גן עדן עלי אדמות. הבגד, אותו בגד מצוחצח, כאילו עכשיו הוציא אותו מהמפעל. איזה ניקוי יבש, לא מה שהיום אתה נושלח 3-5 פעמים לניקוי יבש, הבגד נשרף לך עם החומרים. שם זה ענני כבוד, איזה כביסה, הכל נקי, הסיבים יציבים, הכל כאילו עכשיו יצא מהמפעל, במשך 40 שנה. והבגד גודל עם הבן אדם. הנעליים גודלות עם הבן אדם. מחבשים אותם, רוחצים אותם, מצחצחים אותם. כל טוב האלה, מן, יורד מהשמיים, כל טעם שבעולם. בקיצור, גן עדן על האדמות, לא צריך כלום. לא מפעלי תעשייה של ייצור, לא בדים, ולא הלבשה, ולא הנעלה, ולא מגורים, כלום לא היו צריכים, לא היו צריכים. לא כלכלה, מפעלי מזון, כלום. זה היה המצב של ענני כבוד. אז מה היו עושים בני ישראל? היו עוסקים בתורה ובמצוות. אין מפעלים, אין עסקים, אין נדלן, אין הייטק, אין בורסה. מה עושים? הם לא צריכים כלום. אף אחד לא צריך כלום, הכל יש לו. יושבים, עוסקים בתורה ובמצוות. התקופה שעם ישראל חווה במשך 40 שנות, המדבר וענני כבוד פירושו של דבר, הם חוו דרך בחיים. הדרך בחיים היא שהעיקר זה התורה והמצוות. חיי הגוף זה הרי. היו מבשלים, היו אוכלים, היו ישנים, הכל מצוין. אבל זה הרי, עיקר המהות שלה, שתופס את האדם, תורה ומצוות. זהו בעצם המושג של ענני כבוד. ענני כבוד זה מסר על דרך בחיים, על תקופה שחווה עם ישראל, כדי להטמיע את זה בתוך הלבבות, את המושג ואת הדרך הנכונה בחיי האדם. כמובן, שכל אחד ישאל, זה חוכמה? זה לא חוכמה. זה הכל טוב ויפה בזמנם. בזמן שהיה ענני כבוד, זה לא חוכמה. ודאי אם הכל יש לך, אז ממלא, זה ודאי היו יושבים עוסקים בתורה ומצוות. מה זה משקף לתקופתנו? איך זה שייך לזמננו? שאפשר לבוא ולבקש כזה דבר מאיתנו. אז על כך משיבים חז"ל, וזו שאלת המפתח ששאלתי. הגמרא במסכת קדושים בדף בבית אומרת, אמר רב שמעון בן אלעזר, מימי לא ראיתי צבי קייץ, ארי סבל ושועל חנווני. האם ראית פעם אצל בעלי חיים שהם זקוקים לעסקים, למסחר, לייצור, בשום תחום בחיים? קח את החתול, נולד גור קטנצ'י כזה, הולך וגודל וגודל וגודל, אותו בגד נשאר, והוא גודל איתו. הוא לא זקוק עם הפרווה שלו, לא לרחיצה ולא לניקיון, תמיד נראה יפה, תמיד מבריק. המזון, האוכל שלו תמיד זמין לפניו. הם לא צריכים מערכות של בתי חולים, לא מערכות שמייצרי מזון, לא מפעלים להלבשה ולביגוד והנהלה, לא מגורים, לא בנקים, לא משכנתאות, לא צבא לוחם, כלום. מי חי יותר טוב? אדם מסכן, מתמודד, להשיג את המזון שלו, את הפרנסה, את הכלכלה שלו, את המגורים שלו, וסביב זה כל העולם גועש ורועש במלחמות וצבא. אלה חיים, חיים. אז אומר רבי שמעון בן אלעזר, האם ראית פעם על החיים שנזקקים לכל מה שהאדם זקוק? לא. איך ייתכן? הוא שואל את השאלה, איך ייתכן? אז איך ייתכן שחיה בעלי חיים יותר טובים מהאדם? הרי כל הייעוד שלהם זה לשרת את האדם. ותו לא, האדם שכל תכליתו לעשות רצון השם, איך קורה כזה מצב? משיב על כך, מעשיו וחטאיו של האדם גורמים למצב. ביאורם של דברים, שבעצם אנחנו רוצים להבין ולהפנים את המושג מה זה התקופה של ענני כבוד, גם בימינו אנחנו יכולים לראות את זה אצל הבעלי חיים. אצלהם יש ענני כבוד. הבגד גודל איתה, מתחבס מאלה, מתנקה מאלה, הם לא זקוקים לכלכלה, לא למפעלים ולא לבתי חולים ולא לבנקים ולא למגורים. הכל מסודר וחיים את החיים שלהם מצוין לעומת האדם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מה הוא תובע מאיתנו? הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו לדעת שהמושג של ענני כבוד הוא קיים גם בימינו. אלא מה? מה שמאפיל על כך זה מעשיו וחטאיו של האדם. אם האדם ידע להפנים את המסר של חג הסוכות, ומהו המסר של החג? צא מסוכת, צא מדירת קבע לדירת הרי. זה מכוון שאדם צריך להיכנס דווקא לסוכה שלא קבועה, כדי שאדם יפנים שכל אורח החיים שהאדם חווה פה בעולם הזה, הם הרעיים בלבד. יש עיקר, יש תוכן אמיתי לחיים. זה חיי הרוח, חיי הנשמה, תורה, מצוות. איך אדם יפנים את זה? אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את המצווה. המצווה קודם כל, שהכל הוא מסמל לך, שהכל זה הרעי. אתה בונה בית, אתה משקיע בו את כל הכוחות שלך, אתה מראית אותו בצורה הכי יפה, הכי מאובזרת שיש בעולם. אומר לך, תצא לחתיכת סקח, עצים, עם בדים, שם הסלון, שם חדר האוכל, שם חדר שינה, שם חדר אירוח, שם חדר לימוד, הכל וזהו. למה? שתפנים. תפנים. שחיי הגוף זה דבר הרעי. וזה כשאתה תחשוב ותפנים, שזה זכר לענני כבוד. מה היה בענני כבוד? התוכן העיקרי שתפס להם בחיים, תורה ומצוות. חיי הגוף זה הרעי. את זה אדם צריך להפנים בחג הסוכות. זהו המטרה של חג הסוכות. ודווקא בחודש תשרי, למה? כיוון שאחרי שעוברים 40 ימי סליחות, תפילות ותחנונים, ימי הדין ראש השנה וצום יום הכיפורים, אדם כבר עולה מעלה, מתעלה, מזדכך, מתחיל קצת להבין את התוכן הפנימי של החיים. אז באה המצווה הזאת של חג הסוכות, שתדע, אתה יכול לחיות גם בדיוק אבל, כמו עם ישראל שחיו בענני כבוד, בימינו. זה לא מדברים על היסטוריה, מדברים על ההווה. אם חתול יכול לחיות כמו בענני כבוד, כל החומר האדם, תלוי בך. אתה יכול להיות יותר טוב מהחתול, אתה יכול להיות פחות מהחתול. איך? תלוי במעשיך. אם אנחנו ניקח לדוגמה, בוא נמחיש את זה לעצמנו. קחו את חכמי ישראל, את גדולי ישראל. אתם לא רואים שהם חיים בענני כבוד? כל הצרכים שלהם, כל מה שהם זקוקים, הכל נעשה להם. הם לא זקוקים בכלל להשקיע מאמץ בענייני הגוף. למה? כי תורתם אומנותם. כיוון שהם כל כולם תורה ומצוות. כי הם לוקחים בדיוק את המסר של ענני כבוד שהיה אז גם בימינו. ענני כבוד לא צריך להיות עננים מלמעלה. זה צריך להיות שהעניינים מסתדרים מלמעלה. זה העננים האמיתיים. ותדעו לכם שרבים זוכים לענני כבוד. כל עולם התורה, אם תסתכלו באופן יחסי, איך אחד שיושב ולומד מסתדר עם דירה? דבר שבן אדם שעובד צריך עשרות שנים ועד שהוא מגיע, והוא מגיע בכלל למושג של דירה. איך ייתכן שאלה שלומדי תורה מסוגלים לחתן ילדים ולדאוג להם ולעזור להם לדירות? איך זה קורה? זה בחינת ענני כבוד. זה לא הסברים שכליים. יש את העשיית הדשמיה. כשאדם יותר עוסק בתורה ובמצוות, הוא זוכה שהקדוש הוא עוזר לו ממרום להסתדר הכל. כל העניינים מסתדרים. זה המושג של ענני כבוד. ענני כבוד זה לשון מושאל על מצב, על הנהגה שמיימית עם האדם, שהיא בעצם כלויה בו ובמעשיו. האדם שזוכה מגיע לכך. אדם שלא זוכה, אז הוא חי רק את חיי הגוף, כי זה לצערנו המציאות הכללית, שאדם חושב שרק התכלית הוא איך להתבצר ולבנות ולמלות את כל הצרכים הגופניים, וזו המטרה של האדם, ולאחר שהוא מגיע לזה, הוא עוזב את הכל והולך. ואז הוא מסכן, הוא מאבד, עומד ולא מבין איך איבד את החיים שלו לריק. זה התוכן של מצוות סוכה. אני מסופר על סיפור מעשה שהיה עם הרב חיים קניבסקי, זכרונו צדיק וברכה, שהיה איזה אברך שישב ולמד בכולל, אבל המשפחה הולכת וגדלה, הולכת וגדלה כמובן. הגיע המצב שכל כך קשה כלכלית להסתדר, והוא חשב לצאת לחצי יום לעבוד, וחצי יום לשבת ללמוד. ככה החליט לדבר עם אשתו על הנושא הזה. אשתו אמרה לו שהיא לא מוכנה. היא התחתנה עם אברך. היא רוצה שבעלה יישב ללמוד. לא מוכנה. היא מעדיפה שיישב ללמוד, אפילו שהמצב הכלכלי לא מזהיר, אבל עדיף לה שיהיה לה בעל שיושב ולומד. אוקיי. הסכים, גם הוא כמובן קיבל על עצמו את הדברים, והמשיך ללמוד. הוא אמר לה, תראה, אני עכשיו צריך, אם אנחנו מתחילים זמן חדש, אני צריך לקנות גמרה. הלך בשביל לחפש גמרה, ואז הוא מצא איזה גמרה מפוארת, היום יש כל מיני הוצאות מפוארת, עם כל המפרשים, כל החידושים, אבל ביקשו עליה 100 שקלים. ומצד שני, הבעל החנות הציע לו, אם אתה קשה לך, יש לי משומשת, קושקשת וזה פשוטה, 10 שקלים. בא לי אשתו, אמר לה, תשמעי, המצב הוא לא קל, אני גמרא באמת מיוחדת, אבל זה עולה הספר הזה 100 שקלים, אני יכול לקחת משומשת ב-10 שקלים. כי זה, אנחנו בסך הכל מצומצמים בשכר, בכסף שיש לנו, בשביל האוכל, המזון של הילדים. שאתה אמרה לו, זה לא מעניין אותי. אתה תקנה את הגמרא הכי טובה, כדי שתוכל ללמוד טוב, זה יותר חשוב מהאוכל. אני אסתדר עם האוכל של הילדים. אל תדאג. טוב, הסכים. לקח את ה-100 שקלים, וקנה את הגמרא. אבל, הלב שלו לא רגוע. הלך לראש כולל שלו, אומר לו, תשמע, כבוד הרב, כך וכך הסיפור. אני לא יודע אם זה נכון. אשתי התעקשה שאני אקנה את הגמרא, אבל הגמרא יקרה, 100 שקלים בשבילי זה הרבה. זה חלק ממש מהאוכל של הילדים. ואם התעקשת שכן אני אקנה, במקום שאני אקנה את הפשוט. אמר לו הראש כולל, היא צודקת? נכון. הלימוד תורה יותר עדיף מהכל. זה יעזור לך ללמוד יותר טוב? יותר חשוב מהמזון. השם יעזור. אבל גם כשהראש כולל אמר לו את הדברים, עדיין היה לא רגוע עם עצמו. אחרי הכל זה מציק לילדים בבית. אולי זה לא נכון להגיד את זה על חשבון אחרים. אמר לו, בוא נלך לרב חיים קניבסקי, נשאל אותו. מה דעתו בדבר? באו לרב חיים קניבסקי, סיפרו לו את הסיפור. אמר להם הרב חיים קניבסקי, ודאי, פשוט וברור. מה השאלה? ודאי שצריך לקחת את הגמרא היקרה. זה מועיל ללימוד. הוצאות לימוד זה לא על חשבון הכלכלה. לא על חשבון הכלכלה, אז אין פה שאלה בכלל. פשוט וברור שצריך לקנות את הגמרא הטובה. טוב, שמח הראש כולל שהוא לפחות הורה לו נכון, אבל בעודם שם, כששמעו את השאלה כמה אנשים שהיו שם, אז מיד קפץ אחד, אני מוכן, אני רוצה לעזור לו, קח 100 שקלים. נתן לראש כולל הזה, קח, תן לו לאברך הזה 100 שקלים. עוד אחד אמר, גם אני רוצה, נתן לו עוד 100 שקלים. ובאו לכולל, והראש כולל סיפר להם את המעשה שהיה, וכמה עוד אחד אמר, אני נתן גם אני 100 שקלים, כבר נהיה 300 שקלים. ואחר כך הוא בא לאשתו וסיפר לה את הסיפור, ושמחה שברוך השם שהוא קנה, והנה אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא עזר, וגם הזדמן להורים שלו, וסיפר להם את הסיפור וזה, אמר מה, למה לא באת אליי? קח גם ממני 100 שקלים. בקיצור נהיה מה-100 שקלים 400 שקלים, אתם מבינים? כשרוצים ללמוד, אז הקדוש ברוך הוא עושה ענני כבוד. ענני כבוד זה פירושו של דבר שהדברים מסתדרים. בלי הרבה מאמץ. כל הקשיים זה ניסיון לחיים. מסופר על סוחר כסף, אדם אגון ישר בצפת, שהוא היה אדם ישר מאוד וצדיק מאוד. הכל מלאכתו נאמנה, ודרכו הייתה שהוא כל בוקר, קם בבוקר השכם, ב-4 בבוקר, הולך למקווה, הולך להתפלל, יושב ולומד עד הצהריים. בצהריים חוזר לבית, אוכל את ארוחת בוקר שלו, ואחרי זה הולך לחנות עד הערב. זה היה מנהגו. בצפת היו שני צורפים. לא עלינו אחד נפטר, איזה צורף שני נפטר. הילדים שירשו את הירושה, היה כמויות של כלי כסף, אבל הם לא מבינים כלום בכלי כסף. מה יעשו? איך מחלקים את הירושה? החליטו ללכת לצורף הצדיק הזה, שאולי הוא יסכים לקנות את זה. אמר להם, תראו, אני לא מסוגל, אין לי גם הרבה כסף מזומן. אתם רוצים כסף מזומן? זה מה שיש לי, אם אתם רוצים, בבקשה. זה היה ממש מחיר ברצפה. אבל הם היו, סמכו. העיקר שיקח את זה מהם, במחיר כזה זול, אבל קבלו כסף מזומן, יוכלו לחלק. ככה הם לא יודעים בכלל מה לעשות מזה. וכמובן שהדבר הזה, הוא עשה את הצעד הזה, בשביל לעזור להם. צד שני, יצר לו מצב של קצת לחץ. כל המזומנים הלכו לו. היה קשה מאוד להתנהל בלי מזומנים. איך אפשר לקנות אוכל? על סמך שאני ארוויח בסוף. גם בצפת אין הרבה כאלה קליאנטים שקונים בכמויות. אז ייקח זמן, זה נכון, זה סחורה שתביא רווח בסוף. גדול מאוד, אבל ייקח זמן. בינתיים היה קצת לחץ בבית. אז אשתו כמובן הבין את המצב, אבל הם חיו ממש בקושי ובלחץ. והנה, בא ביום אחד דופק בדלת. הגיע איזה גוי לצפת, סוחר של כסף, והוא צריך כמות גדולה מאוד של כלי כסף, שאל איפה יש פה מי שמוכר, אמרו לו, הנה יש שם חנות פלונית. הלך לחנות, החנות סגורה, שאל איפה הוא גר, נתנו לו את הכתובת של הבית, הלך לבית, הוא לא נמצא בבית, זה היה בשעות הבוקר, הוא יושב ולומד. אמר לי אשתו, תראה, אני באתי, הזדמנתי לפה, אני עובר, עוד כמה שעות אני הולך, אני רוצה כמות גדולה של כלי כסף, אולי תגידי לבעלך שיבוא, יפתח לי, אני אקנה ממנו. אמרה, טוב, הנה מהשמיים, שלחו להם שליח מן השמיים להוציא אותם מהלחץ, ככה הוא ירוויח הרבה כסף, וזה מצוין. הלכה לבית המדרש, ביקשה לקרוא לו, הוא אמר, בעלה, מה, איך אף פעם לא בא אליי להפריע לי בלימוד? אם היא באה, כנראה יש משהו פיקוח נפש, הוא יוצא אליה. היא אומרת לו, תשמע, איזה נס קרה לנו. הנה, אנחנו לחוצים מאוד, בא סוחר, לוקח את כל הכלי כסף, ומחיר טוב. אמר לה, אבל את יודעת שאני לא מפסיק אף פעם את הלימוד שלי, לא, לא שייך. אין כזה דבר. בעד כל עונה אני לא מפסיק. אני עד הצהריים, בלי זה אני לא בא. חזרה בפחי נפש לבית, אמרה לה, גוי, אין מה לעשות. הגוי חשב שאולי הוא רוצה יותר כסף, אמר לה, אני מוכן לשלם כפול. כפול אני מוכן לשלם. אולי זה יפתה אותו. אז היא התביישה לחזור לבעלה עוד הפעם, בשביל להגיד לו, הוא מוכן לתת כפול מהמחיר. שלחה אחד הנכדים שלה, הלך לבית המדרש, אמר לו, תשמע, גוי רוצה לשלם כפול, אז סבתא אמרה, אולי תבוא, בשביל זה הזדמנות. אמר לו, בשום אופן אני לא מפסיק בלימוד. חזר עם תשובה שלילית. הגוי רואה ככה, אמר, אשתו, תשמע, תשמעי, אני מוכן לתת, אני נשבע לך, שאני נותן לו פי עשר מהמחיר. וואי, כבר יצא מדעתה. פי עשר? מהמחיר? בטוח שבעלי כבר יסכים. מה ביטולה זהו קיומה? הרי הוא יבטל עכשיו שעה מהלימוד, ואחר כך חודשיים תלמד רצוף גם. חזרה בחזרה לבית המדרש, אמרה לו, תשמע, אין כזה דבר. תשמע מה שקורה פה. איזה נס הקדוש חוסה, ביטולה זהו קיומה, מתווכחת איתו. אמר לה, בשום אופן לא. תסביר לי, למה לא? מה הבעיה שלך? שעה אחת ותרוויח הרבה. אמר לה, את לא מבינה, אישה לא מבינה בדברים האלה. לא, בכל זאת תסביר, אמר לה, תחשבי שאם היה מת, מה היה, היית יכולה לבקש ממנו, תקום רגע לעשות לי עסקה. עכשיו הוא מת. כשהוא לומד, איך כתוב בפסוק? זאת התורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת, אלא מי שממית עצמו עליה. חזרה ממש בפחי נפש, בעצבות, שבעלה מתעקש, הגוי התעצבן, הלך. הלך, בעלה חוזר בצהריים, והיא כל כך ככה כאובה מזה, למה הפסדת אותנו? הקדוש ברוך הוא שלח לנו כזה שלחו. אמר לה, חבל שאת כל כך כועסת על דברים כאלה. הכל בידי יתברך, פרנסה זה מעט השם. יותר חשוב הלימוד התורה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה יביא לנו, אם לא, אז לא. הלימוד התורה לא מפסידים מזה כלום. ומה קרה באמת? אחרי שהוא אכל, הלך לחנות שלו, אחרי הצהריים פתאום הגיע הגוי הזה לחנות. מה קרה? אבל הלכתם כבר. לא, התחילו ללכת בדרך. ראש הקבוצה, המדריך של הקבוצה, פתאום חטף כאבי ראש סחרחורות. הוא לא יכול להמשיך. הוא ביקש לחזור חזרה ולחכות עד שירגע לו הכאבים. אז אמרתי, אני אנסה עכשיו, אנצל. ובאתי ולקחתי, לקחת הכל. היות ונשבעתי, תחפי עשר. ואז הוא מחר את הכל. בא לאשתו, אמר לנו, את רואה שמה שמגיע, אז זה יבוא. לא מפסידים. חבל להפסיד את לימוד התורה. זהו ענני כבוד. אתם רואים מה זה ענני כבוד? כבן אדם יודע לשים את העיקר, העיקר, את הטפל בצד, ולדעת שהעיקר זה התורה והמצוות, על זה הוא לא יפסיד. כשהוא משפיע עליו שפע, עד בלי די. דווקא העקשנות שלו, מה שהגדילה והכפילה עשרת מונים את כל הרווחים שלו, בגלל שהוא שם את התורה העיקר. השאר זה רק ניסיונות של האדם. לכן מאזינים וצופים עיקרים, חייבים לדעת שכדאי לתפוס את המצווה הזאת, שהיא נותנת לנו השקפת עולם, לדעת מי יותר טוב. החיים של החתול או החיים שלנו? ככה אדם צריך לשאול את עצמו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את החתול מאושרת, לא צריכה לא בתי חולים, לא קופת חולים, ולא רופאים, ולא בנקים, ולא מגורים, ולא מזון, לא על בשה, לא על הלאה, לא כלום. מה אנחנו יותר גרועים? ככה אדם צריך לדבר לעצמו. תדע לך שהכל תלוי בך. אם אתה תדע לשים את התורה עיקר ואת המצוות עיקר, תראה איך שהקדוש ברוך הוא משפיע עליך ממרום, שפע, כמו ענני כבוד ממש, כמו גדולי ישראל, כמו חכמי ישראל, כמו רבים שזוכים לכך. זהו ענני כבוד. אבל אם אדם יחיה את החיים, וכל כולו שקוע, אז הוא לא יכול לזכות. אז הוא באמת יותר גרוע. הוא חי יותר קשה, אפילו מחתול, אפילו מכלב. שבת שלום, ומועדים לשמחה.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.